פרק כ"ב. בו, כן? השורש בית א', לבוא, בא. מה פירוש המילה הזאת? הביאה בלשון העברי הונחה לביאת החי, כלומר עתיותו למקום מסוים או על אחד אחר. מובן? בא אחיך במרמה. אז זה המשמעות הראשונה, כן? עתיותו למקום מסוים. והיא מונחת גם מה? על מישהו אחר, חי אחר. לא, מה פתאום? לא, לא. בנוסף ל, במקום מישהו, בא אחיך במקומך. הבנת? במקומך. כן, אז זה משהו. כן, כן. אבל הוא מסביר שזה או שסתם בא, או שסתם תפס מקומו של מישהו אחר. זה שתי משמעויות של לבוא אל מקום. בסדר? אוקיי. והיא מונחת גם לכניסת החי למקום מסוים. ויבוא יוסף הביתה. כי תבוא אל הארץ. כלומר, יש פה משמעות של כניסה. זה לא בדיוק אותו דבר כמו לפני כן. לפני כן הביאה הייתה משמעות ההגעה, עצם הפעולה, זה נכון, הפעולה של ההגעה. אבל בא זה הכוונה שכתוצאה מן הביאה הזאת הוא נמצא מוקף במקום מסוים, הוא בא הביתה. מה? המצב שלו זה שהוא עכשיו בדיוק שהוא בפנים, כן. והושאל שם זה לחלות הדבר אשר אינו גוף כלל. כן, עד עכשיו מדובר על דברים גופניים פיזיים. אבל עכשיו יש ביטוי נוסף, כי יבוא דבריך וכיבדנוך. אז מה זה? מדובר כשנשמע שאתה מגיע. או שנשמע עליך. כן, תגיד, יבוא דבריך, ידברו עליך, אז נדבר עליך, אנחנו נגיב בתגובה של כבוד. יבוא דבריך וכיבדנוך. מאשר יבואו עליך. מדובר על מאורעות בכלל. עד שהוא שאל להיעדר. ויבוא רע ויבוא אופל. כלומר, רע ואופל אינם מציאויות, אלא הם היעדרים. ואף על פי כן, גם עליהם יש השאלה של ביאה. למרות שהרע והאופל לא רק שאינם גוף, אינם אלא היעדר. ועל דרך השאלה זו, אשר הושאל למה שאינו גוף כלל, הושאל גם לבורא, יתהדר ויתרומם, או לחלות פקודתו, או להשראת שכינתו, ועל דרך השאלה זו נאמר, הנה אנוכי, בא אליך באב הענן, כי השם אלוהי ישראל בא בו, וכל הדומה לכך עניינו השראת שכינה. ובא השם אלוהי, כל קדושים עמך, חלות פקודתו, או קיום יעודיו אשר הבטיח בהם על ידי נביאיו. והוא אומרו, כל קדושים עמך. כאילו אמר, ובא דבר השם אלוהי, על ידי כל קדושים עמך, מדבר עם ישראל. מדבר עמך, מי זה עמך? עם ישראל. יוצא שהמושג ביאה יש לו גם משמעות עבור מה שאינו גוף כלל אצל הבורא יתברך, במובן של השראת שכינתו. עד כאן מובן? טוב, אז נמשיך.
ביאה של אישות.
ביאה של אישות זה גם כן, זה כניסה אל מקום. לא מתייחס לזה. מסיבה פשוטה, הוא אמר שהוא לא ידבר כאן, אלא, כשהוא יסביר מילה, הוא יסביר רק את ההקשרים הנדרשים למטרות שלו. בדיוק, זה השגת יתת השם. מה? לא כתוב שהוא בא. אבל ידע, זה משהו אחר. אז יש לו... לא, רק שהוא לא מסביר פה את המילה... שם המילה ביה לא מוזכרת, שהמילה ידיעה מוזכרת. פשוט מאוד. כן, הרמב״ם אינו מסביר כמעט ביטויים חזליים, כי הם ביטויים תנכיים. זאת המטרה שלו כאן. עד כאן מובן? בסדר. אז פרק כף ג' היציאה כנגד הביה. משמש שם זה ליציאת גוף ממקום שהיה מונח בו למקום אחר. יהיה אותו הגוף חי או בלתי חי. הם יצאו את העיר, מדובר על אנשים חיים, אחרי יוסף, הם יצאו את העיר. אבל יש גם כי תצא אש, האש אין בה רוח חיים. איך אני יודע שבאש אין בה רוח חיים? מה? לא יודעים. זה משנה מפורשת בתחילת בבא קמא. כהרי האש שאין בה רוח חיים. מכאן, מכאן של האש אין רוח חיים. והוא שאל להופעת דבר שאינו גוף כלל, הדבר יצא מפי המלך. עכשיו מדובר על פקודה. כי יצא דבר המלכה. כלומר התפשטות הדבר, שאנשים ידעו את זה. כי מציון תצא תורה. אין שם שום גוף ממשי. וכן השמש יצא על הארץ, כלומר הופעת האור. שימו לב לדוגמה האחרונה, השמש הרי כן גוף, אבל היא לא יוצאת. השמש לא יוצאת. כן, השמש היא קבועה, היא תמיד מהירה. לפעמים רואים אותה, לפעמים לא רואים אותה. אז השמש יצא, הכוונה שהיא נראתה. וזה על ידי הצופים, לא שהיא עצמה יצאה. ועל דרך השאל הזו, כל לשון יציאה שנאמרה ביחס לא יתעלה, הנה השם יוצא ממקומו. מה זה יוצא ממקומו? וכי השם הוא גוף שהוא יוצא, אלא הופעת פקודתו הנסתרת עתה מאיתנו. כלומר, הוויית מה שיהיה אחר שלא היה. כלומר, כמו שאתה אומר, יצא דבר המלכה. לפני כן לא ידעו, עכשיו יודעים. אז הנה השם יוצא שפקודתו נעשית. לפני כן היא לא נעשתה, עכשיו היא נעשית. כי כל הווה מלפניו יתעלה, מתייחס לדברו. בדבר השם שהמים נעשו ואחפיו כל צבעם, מתוך דימוי לפעולות היוצאות מאת המלאכים, אשר האמצעים שלהם להפעלת רצונם הוא הדיבור. כן, הרי המלך הוא האיש החזק במדינה, ואף על פי כן, הכלי היחיד שבו הוא משתמש הוא כלי קל, הדיבור. כן? הוא משל, הוא פוקד להרעיש בתותחים מדינה מסוימת, אז התותחנים עצמם צריכים לסחוב פגזים, ולהפעיל תותחים, ולשמן מערכות. והוא הפעיל את כל זה על ידי דיבור. לכן משתמשים במילה דיבור כמשל להפעלה האלוהית את כל המציאות בדבר השם שמיים נעשו. לכן, כשאומרים שהשם יוצא, הכוונה שפקודתו, דיבורו, נעשה, כי כל דבר שנעשה מאיתו ייוחס אל הדיבור. והוא יתעלה בלתי זקוק לאמצעים לפעול בהם, אלא פועלו, פרצונו המוחלט בלבד. נמצא שגם דיבור אין כלל כמו שיתבהר, כלומר זה גם דרך השאלה, משל. וכיוון שהוא שאל להופעת פעולה מפעולותיו, יציאה, כמו שבהרנו, ואמר הנה השם יוצא ממקומו, הוא שאלה להסתלקות אותה הפעולה שגם היא כפי הרצון שיבה. ואמר אלך ואשובה אל מקומי. העניין סילוק השכינה אשר הייתה בינינו מאיתו. שם מדובר במשל של אשת זנונים שהיא משולה לכנסת ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא שמשול לבעלה אומר אלך ואשובה אל מקומי הראשון. כי טוב לי אז מעטה. מה זה הלכה והשובה? שמסלק את שכינתו. אשר בעקבותיה היעדר ההשגחה עלינו, כמו שאמר ביומה, והסתרתי פני מהם והיה לאכול. זאת אומרת, יש מצבים של סילוק ההשגחה. אז מה בא במקום ההשגחה? ההפקר. ההפקר. כי אם נעדרה ההשגחה, יופקר, ויהיה מטרה לכל מה שעלול לרע ולקרות. ויהיה טובו ורעתו כפי המקרה. וכמה קשה איום זה. ועליו קינה באומרו, אלך אשובה אל מקומי. יש פה משהו, איזו תגובה לביקורת שאפשר לבקר את הרמב״ם. כן, הרי הרמב״ם אומר שיש מצבים של סילוק השכינה. אז אם יש מצבים של סילוק השכינה, יכול להיות שהאדם המופקר כעת, כן, נסתלקה ממנו שכינה, סילוק השגחה. אדם שאוסרה ממנו ההשגחה, מה יקרה לו? יקרה לו טוב או רע? יכול להיות לקרוא לו טוב. כיוון שאין פה השגחה, יכול להיות שדווקא יצא לו קלף ויהיה לו טוב. גם יכול להיות שיהיה לו רע. אז לכאורה, סילוק ההשגחה זה לא כל כך רע כמו שזה נשמע. כי אולי אני דווקא אזכה. אומר הרמב״ם, מצב שבו אדם זוכה באיזשהו טוב, מגיע לאיזשהו טוב, לא בהשגחה, הוא מצב נורא. כן? מישהו אומר, מאז שהסתלקה מעליי ההשגחה, זכיתי במיליארד דולר. מסכן. הוא זכה במיליארד דולר שלא בהשגחה. אז חייו חסרי משמעות. בין זוכה, בין לא זוכה. חבל עליו. זה מה שאומר כאן. איך הוא אומר כאן? וכמה קשה יהיו זה. כן, מה אתה אומר? אני לא אצליח לחזור על כל השאלה, אבל אני באופן כללי הבנתי שהשאלה היא, האם יש חפיפה בין השגחה לבין ידיעה? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו, האם הוא גם מסלק את ידיעתו? התשובה היא, לא. הוא יודע הכל, למרות שהוא לא משגיח על הכל. זה שני דברים שונים. ואז יוצא שהאדם המופקר, עדיין יש ידיעה אלוהית על מצבו בהפקרו. עכשיו, אם הוא, השאלה אם יהיה לו שכר ועונש באותו מצב, התשובה היא, זה עצמו העונש. כלומר, סילוק ההשגחה, זהו מצב של נפילה של האישיות של האדם, למצב שבו אין למעשיו משמעות. מובן? זה עצמו העונש היותר גדול. יש באחד מהדיאלוגים של סוקרטס, אני אקרא גורגיאס. הוא מתווכח שם עם אחד מנכבדי אתונה, בדבר השאלה מה צריך לעשות לרשע. מה הדבר, העונש הגדול ביותר שאפשר לתת לאדם רע. וסוקרטס טוען שהדבר הקשה ביותר שאפשר לעשות לאדם רע, זה להשאיר אותו במצב שלו. מובן? כי אז הוא במצב שהאנושיות שלו לא באה לידי ביטוי. כן. זאת אומרת, אתה אומר משהו מעניין. אגב, הבנת את התשובה שלי? אתה שם. כן, רוצה להתייחס גם להערה שלו. כן, מה אתה? הקדוש ברוך הוא לא מחליט דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא לא מחליט דברים כאלה. לא. אדוני היקר, יש בחירה חופשית לאדם עם מי להתחתן. והראיה שלפעמים נישואין הם מצווה ולפעמים עבירה. אם תאמר שהקדוש ברוך הוא קובע עם מי אני מתחתן, אז אם אדם נגיד מתחתן עם גויה או עם אחותו, יאמר מה אתה רוצה? זאת את הגזירה האלוהית, נכון? אז אם כך למה להעניש אותו? בסדר? אז, ואם אדם ייבם את אשת אחיו, קיים בזה מצווה, למה יקבל על זה שכר? לא הייתה לו ברירה. אז אם כן, דברים אלה הם בלתי נכונים כלל וכלל. מה שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, הכוונה שהוא עושה להם שידוחים. רוצים לעשות מזה משהו, יעשו, לא רוצים, לא יעשו. בסדר? עכשיו לגבי הערתך, הערה שלך היא מעניינת. אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה עם המופקר, אם כן, יש ממד מסוים של השגחה על המופקר. נכון, אבל יש הבדל בין השגחה פנימית או השגחה חיצונית. זה כמו שלמשל, אפשר לצייר את זה כמשל, אני מקווה שזה יעזור, אדם שיש עליו השגחה פרטית, הוא כמו בועה שלתוכה חדרה קרן אור, וקרן האור הזאת מטפלת בו. לעומת זה המופקר, הוא כמי שנתון בתוך בועה, בתוך האור, ומבחוץ יש השגחה עליו. מה אתה אומר? לא הבנת את המשל. לא הצלחת לצייר את עצמך. לא, נגיד את זה ככה. נגיד האדם המושגח, כן? אם הוא יעשה ככה, כן? יזיז את האצבע הזאת, ריבונו של עולם רואה בזה משהו מאוד משמעותי, וגם על פי זה גם יהיו מקרב של אותו אדם. כלומר, יכול להיות שעל ידי הזזת האצבע, תופעלנה מערכות שלמות, חיוביות או שליליות. ולכן גם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. עד כאן מובן, זה לגבי המושגח. לגבי המופקר, הבלתי מושגח, זה בדיוק הפוך. הוא נמצא במערכת שבה אין משמעות למעשים שלו. רק שנייה. הוא נמצא במערכת שבה אין משמעות למעשים שלו, אבל גם בזה יש מדרגות. יש אדם שמופקר מעט, יש אדם שמופקר הרבה. כפי גודל נפילתו. ככל שהוא נפול יותר, כך הסילוק של ההשגחה גדול יותר עליו. בסדר? אז כך שאתה יכול גם לדבר על השגחה דרך ההפקר. משל למה הדבר דומה? לפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי כתוב, אם בחוקותיי תלכו, סופר השגחה. נתנה ארץ יבולה, עץ השדה ייתן פריו, ומלחמות, אתם מנצחים, ושכנתי בתוככם. ואם בחוקותיי תמאסו, אז יש עונשים. ואם זה לא יעזור, והלכתי עמכם בקרי. קרי, כן, הלשון? מקרה. לא יעזור, והלכתי עמכם בחמת קרי. ואחר כך, וכל פעם זה שבע על חטאותיכם. כלומר, בתוך המקרה, יש מדרגות של המקרה. אז גם שם אתה יכול לדבר על השגחה, אבל לא במובן של פעולה ישירה, אלא בפעולה של סילוק. בסדר? בסדר, אוקיי, בבקשה. המה? צדיק ורע לו, הוא מושגח. מושגח שירע לו. כן, בדיוק. כן, זאת אומרת, רואים בספר איוב, שאיוב, הדבר העיקרי שמדאיג אותו זה לא כל כך הצרות שקורות לו, אלא מה שבעיקר מדאיג אותו זה האם הקדוש ברוך הוא עזב אותו או לא. וברגע שהוא נפגש עם האלוהות, אז הוא יודע שלפחות יש משמעות למה שקורה לו, גם אם הוא לא מבין למה. אז יש דבר כזה. שלום רב, השמש מובא כאן כאילו שיצא. מה עם השחר והערב? שחרית וערבית, מי בא ומי יוצאה? תודה. איפה ראינו ששחר בא או יוצא, או ערב בא ויוצא? תביא לי פסוק, נוכל לדון. אבל אם לא תביא פסוק, לא נוכל לדון. אבל גם כשאדם עובר ממצב של השגחה למצב של חוסר השגחה, זה בהשגחה, לא? כן, אבל אפשר לומר שההבדל הוא שכשהוא במצב של השגחה, יש פעולה ישירה על פי מעשיו, לעומת זה, כשהוא עובר למצב של בלתי השגחה, זה כביכול פעולה מבחוץ, כלומר הוא נותר עם מרחב מסוים של פעולה חופשית. בתוך הפעולה החופשית הזאת, יכול להיות שבפוקס יצא לו טוב. אין? אבל זה יהיה בפוקס, וזה שהאדם זוכה למצב טוב, אבל לא בהשגחה, זה כשלעצמו דבר נורא והיום. כי זה אומר שאין משמעות לחייו. אז מה זה משנה אם הקירות שלו מצופים בזהב? בסדר? טוב. לא, 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 אין שום קשר. עד רבה. אם האדם מופקר, אז הפעולה של הבחירה החופשית שלו היא הרבה יותר גדולה. המופקר הוא דרך שמרגיש בוחר. הוא בוחר בין טוב לרע כל פעם. לא.
כל מעטת של ההשגחה היא ברגע שיש בחירה. למה הבחירה?
לא.
השגחה זה לא אומר שיש יחס נגיד של שכר ועונש למעשה טובים רואים.
לא.
אז מה זה השגחה?
השגחה זה שיש משמעות למעשים. עכשיו, אם זה מדובר אצל ישות בעלת בחירה, כגון האדם, אז אנחנו נייחס את ההשגחה אל הבחירה. אבל זה לאו דווקא. למשל, יש השגחה אלוהית ישירה על כל העולמות העליונים ועל המלאכים של מעלה, למרות שאין להם בחירה. יש גם בחירה, יש גם השגחה כללית על החתולים, למרות שהחתולים אין להם בחירה חופשית, ואין השגחה פרטית על החתול, אבל יש השגחה כללית על מין החתול. ברור, אין קשר בין השגחה לבין בחירה. אלא מה? אצל האדם, כשהוא בוחר ברע, אז הוא נופל אל ההפקר. כשהוא בוחר בטוב, הוא עולה אל ההשגחה. כן. נכון. אם כאשר האדם מופקר, אז הוא מסולק מן ההשגחה, אז איך הוא חוזר אל ההשגחה? תשובה. מה? זה, אני חזרתי על שאלתך. כן. התשובה היא תשובה. נכון, אתה צודק. הוא חוזר אל המולקולה המושגחת שבקרבו, ואז הוא עושה ממנה שרשרת שלמה. הדבר הזה מבואר יפה בספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין. אפשר מתאר את השרשרת של נפש האדם, נפש, רוח, נשמה ונשמה לנשמה, והוא מסביר שכל אחת מן הבחינות האלה יש בה 10 בחינות. כן, יש 10 בחינות בנפש, 10 ברוח, 10 בנשמה וה10 בנשמה לנשמה. אז הוא אומר, כאשר אדם קלקל את הנפש, הוא מקלקל רק את 9 הבחינות התחתונות שלה, אבל הבחינה העשירית העליונה היא נשארת קשורה לרוח, ומכוח זה הוא יכול להעלות. אם קלקל ברוח, קלקל 9 הבחינות התחתונות וכו'. ככה מתואר בספר נפש החיים, תהליך התשובה. כן. אז אם כך, הסברנו מה זה ביאה ומה זה יציאה. כן, מה? ויקר אלוהים אל בלעם, האם זה מלשון... אתה שואל פה שתי שאלות. אחת, האם ויקר אלוהים אל בלעם זה מלשון מקרה מקריות? ואחר כך, וישם אלוהים דבר בפי בלעם זה הפך למקריות. יפה. אז אם כך, אתה שואל, מה הדיון של בלעם? עכשיו אני שואל שאלה. על שתי שאלותיך, במה הן קשורות לשיעור? טוב, נו. טוב, נאמר את זה כך. ודאי שויקר אלוהים אל בלעם זה דרך מקרה, זה רש"י כותב את זה. כן, כמו ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. כן, נקרא בדרך. מה זה נקרא בדרך? יצא לי, נפגשתי. משום שבלעם מצד עצמו איננו ראוי ליחס ישיר. נכון? זה לגבי השאלה הראשונה שלך. אבל כשמדובר על כלל ישראל, לכלל ישראל יש כן השגחה. אז ברגע שבלעם נטפל אל כלל ישראל, דבריו בהשגחה. אוקיי? בסדר. נגיד את זה כך, יש שני מצבים, השגחה ולא השגחה, ובתוך זה יש בחינות שונות.
לא יודע אם זה קשור, אבל זה ראש
אז באושוויץ, לכאורה, הייתה ידיעה, זה אמרנו שאף פעם זה לא פוסק. והייתה הפקרה, גם זה רואים. נכון? עכשיו, איך יכול להיות שלכלל ישראל תהיה הפקרה? זה באמת שאלה שצריך לדון בה, מגיע במהות השואה, כן? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מה זה אסתר אסתיר? אם היה כתוב, ואסתר אסתיר פניי ביום ההוא, עוד איכשהו הייתי מבין. כתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אנוכי זה הנוכח. אז הוא נוכח בתוך ההפקרה. זו מדרגה חדשה, כן, שלא נתגלתה הרבה בהיסטוריה. אחת הפעמים, אולי היחידות, זה בשואה. זה כתוב בתורה, בפרשת וילך. כן. זה בדיוק מה שחששתי שיקרה. אנחנו מדברים על נושא, ואז יש יהודי שאיכשהו דחף נושא משיק, והנושא המשיק הופך להיות הנושא של השיעור. אני מוכרח לא להסכים לזה, מה אני אעשה? בסדר? טוב. אז אם כך, מצטער. כן.
אני רוצה שהמושג השגחה זה כמו שאומרים, נניח, לא השגחה.
נכון, בדיוק. נכון, בדיוק. זאת המשמעות, זה לא ידיעה. כן. עכשיו, יוצא לפי זה שגם ההשגחה של לא השגח בי, כמו שאתה אומר, יפה, זאת פעולה, זאת פעולה מכוונת. כן, זה כמו שלמשל, מסיבות חינוכיות, לפעמים האבא לא עונה לילד. מה, לא אכפת לו ממנו? אדרבה, זה חלק מהתוכנית. כן. טוב. אז כן, למדנו על ביאה, יציאה ושיבה. ההליכה, אנחנו אומרים עכשיו פרק כ"ט. ההליכה גם היא מכלל השמות המונחים לתנועות מיוחדות מתנועות החי. ויעקב הלך לדרכו, וזה הרבה. מה שאגב מהווה ראיה לזה שהוא חבש כיפה. זה כידוע. ויש שהושאל שם זה להתפשטות הגופים שהם יותר עדינים מגוף החי, והמים היו הלוך וחסור, ותהלך אש ארצה. ברור שמה שהמים אין להם רגליים, וגם לא לאש. אבל התנועה שלהם היא גם כן מתוארת בתור הליכה. וכן הוא שאל להפצת דבר מסוים והופעתו, ואף על פי שאינו גוף כלל. אמר קולה כנחש ילך. מי זה קולה של מי? של מצרים. כן, הנביא ירמיהו מדמה את הקול של מצרים לקול של הנחש. אמר לא מדובר על הליכה פיזית, כלל. וכך אמרו, לבריאות, כל השם אלוהים מתהלך בגן. אז מה זאת אומרת? הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף. הכל הוא האמור עליו שהוא היה מתהלך. כן? כלומר, לא השם אלוהים מתהלך. הקדוש ברוך הוא לא עושה טיול של אחרי הצהריים. אלא הכל, הכל שלו מתהלך בתוך הגן. כן? השכינה. ועל דרך זה, השאלה זו, כל לשון הליכה שנאמרה בשם מתעלה, כלומר שהיא הושאלה למה שאינו גוף, או להפצת הפקודה, או לסילוק ההשגחה, אשר דומה לכך בחי, הפנייה מן הדבר. אשר זה בחי נעשה על ידי ההליכה. וכדרך שכינה את סילוק ההשגחה בהסתרת פנים, באומרו, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, כפי שראינו כבר בפרק הקודם, כך כינה אותה בהליכה שהיא כעניין הפנייה מן הדבר, אמר אלך אשובה אל מקומי. כן, דיבר לפני כן על אשובה, עכשיו הוא מביא את המילה אלך שבפסוק. אבל אומרו, ויחר אף השם בם וילך, זה נאמר באהרון ומרים בפרשת בעלותך. יש בו שני העניינים יחד, כלומר עניין סילוק ההשגחה שמכנים אותה בפנייה מן הדבר, ועניין הפצת הפקודה והתפשטותה והופעתה, כלומר אחרון אף הוא אשר הלך ונתפשט עליהם, ולפיכך נעשית מצורעת קשה לה. כלומר יש פה שני דברים בבת אחת, סילוק ההשגחה אבל גם הופעת האנישה. יש פה הערות? בסדר, רק שנייה. וכן הושאל לשון הליכה להתנהגות בדרך הטובה בלי תנועת גוף כלל. אמר והלכת בדרכיו אחרי השם אלוהיכם תלכו, לכו ונלכה באור השם. כן, שכל הדברים האלה אינם בכלל על הליכה פיזית כלל וכלל. טוב, הרב, צהריים טובים. איך האדם המושגח יודע שהוא מושגח? האם לפי מעשיו? כן, לכאורה. כבוד הראש, כיצד אדם יכול להרגיש אם הטוב שקיבל מושגח, או חס ושלום הגיע ממצב בו השם יפקיר אותו? לפי מעשיו, לכאורה. שלום הרב, איך אני יודע אם אני חי בהשגחת השם עם לאו? נכון, לפי המעשים. יש פה עוד שאלה, אני רואה רק את התחתית שלה עכשיו. אז יוצא שהמצב האמיתי של האדם הוא בהשגחה, ורק אם הרשע הוא מתנהל על פי הדטרמיניזם. זה קצת הפוך מהעולם שבו שולט הדטרמיניזם וצריך נס כדי לצאת ממנו, הקראיות, כמו שהרב מסביר. לא, ממש לא. השואל שואל כזה דבר, הוא מבין שהשגחה זה הקראיות ושההפקרה היא דטרמיניזם, וזה נובע מבלבול בין ארבעה מושגים. אני אסביר בדיוק. דטרמיניזם זה כינוי להכרחיות טבעית. אני בשביל זה אצטרך לצייר את הדברים על הלוח. יש פה תמונה. יש פה תמונה. אבל אין למה כאן על הלוח ארבעה מושגים. מקרה, השגחה, דטרמיניזם ואקראיות. מקרה והשגחה, אלה הם השקפות עולם. יש השקפת עולם שאומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח, ויש השקפת עולם שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא משגיח. ההשקפה הנקראת לא משגיח נקראת גם השקפת המקרה. אנחנו נוסיף פה טור.
השקפות עולם, וזה הסברה מדעית.
כלומר, מי שאומר בהשקפות העולם, אני חוזר, מי שאומר שהכל בהשגחה, הוא מהיהודים הטובים המאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח. אולי זה הכל, אבל באופן כללי. מי שאומר שהכל במקרה, זה הכופרים, האפיקורסים, תפו עליהם. עכשיו, יש ויכוח בין אנשי המדע, איך התפקוד של המציאות. יש השקפה מדעית שנקראת דטרמיניזם, שאומרת שכל דבר צפוי מראש. למשל, זה ברור שאם אני אפיל חפץ על השולחן, הוא יעשה רעש. ברור? באופן ניסיוני, אפשר לראות שזה תמיד קורה. יוצא לפי זה שהמערכות הן דטרמיניסטיות, יש הכרחיות טבעית. לעומת זה, השיטות המדברות על אקראיות טוענות שבעצם אין דטרמיניזם, בעצם הכל יכול לקרות. כלומר, יכול להיות שאני אפיל עכשיו את החפץ הזה על השולחן, והוא לא יעשה רעש. אתם רוצים לראות? יכול להיות, נכון? אבל אני לא רוצה להראות לכם. עכשיו, אבל באופן עקרוני זה אפשרי. עכשיו, בימינו, כבר מקובל לומר שחלק מהתהליכים בטבע הם דטרמיניסטיים, וחלק מהתהליכים בטבע הם אקראיים. עד כאן, שני הצדדים של ההסברה המדעית. עכשיו, תשאל השאלה. האם הדתיים המאמינים מעדיפים שיטה דטרמיניסטית או שיטה אקראית? האמת היא שאין לזה שום חשיבות. אפשר להיות בעל השקפת עולם של השגחה ולקבל את ההסברה הדטרמיניסטית או האקראית, ואפשר להיות בעל השקפת עולם של מקרה, חס ושלום, ולסבור כשיטה דטרמיניסטית או האקראית. מה או שלא? למה או שלא? זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אין שום קורלציה הכרחית בין שתי ההסברות המדעיות לבין שתי השקפות העולם. עכשיו, מה ששאל השואל בשאלה מספר 6 על המסך, זה שלכאורה מדבריי משתמע שהאדם המושגח נמצא במצב של פעולה אקראית שבה הקדוש ברוך הוא מתערב, ואילו הרשע הוא נתון בעולם דטרמיניסטי. ואני חולק על זה מכל וכל. הרשע נמצא במצב של היעדר השגחה. זה לא אומר שהפעולות שלו הן דטרמיניסטיות או אקראיות. זה כבר שאלה מדעית. עד כאן מובן? בסדר. עד כאן הדיון הזה. הבה נעבור למספר 7. הרב הזכיר שלאדם ישנה בחירה חופשית עם מי להינשא, וזה מאוד הגיוני. אך מה נעשה עם מה שנאמר ש-40 יום לפני יצירתו ידוע עם מי הוא יינשא? שזה כיצד תמוע לעניות דעתי. בתודה ונשמע בשורות טובות. אתה אומר כן שיש מאמר חז"ל ש-40 יום לפני יצירת האדם כבר ידוע עם מי הוא יינשא. אם תמצא לי את המאמר חז"ל הזה, תקבל 50 שקל. אין מאמר חז"ל כזה כלל. יצירת הוולד, לא משנה. לא, אבל לא כתוב בשום מקום עם מי הוא יתחתן. מה? זה משהו אחר, זה מאמר חז"ל אחר לגמרי. שאומר שבת כל, רצית 50 שקל, אה? כן. כתוב שבת כל יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. האם הבת קול אמרה שהם יתחתנו? הבת קול אמרה שזה יהיה הכי טוב אם זה יהיה. ממש ככה צריך להיות. הלוואי והוא והיא יתחתנו. זה מה שזה אומר. הם מתאימים. לא יצא, לא יצא. כן. מה הכוונה נופל אל ההפרק? לא יודע. אתם חושבים שמתכוון הפקר. רק שבהקלדה יצא לו... טוב, נדון שאולי זאת הכוונה. אחר כך הוא יבוא לביטענות, לא התכוונתי הפרק, וסתם אתה שמעת על הרב דוד שאמר שזה הפקר. טוב, הכן הנופל אל ההפקר, הכוונה שאדם עובר ממצב שבו יש משמעות לכל תנועה שלו, או לכל מחשבה, לכל מעשה, לבין מצב, אל מצב שבו משהו עושה עזוב מאת השם. כלומר, איננו שייך לדעת אלוהים. ואז יוצא שאדם הזה יכול להיות שיהיה בריא ויכול, יכול להיות שיהיה עשיר ויעני, יכול להיות שיהיה שמח ויהיה עצוב. וכל זה חסר משמעות, כיוון שאינו מחובר בכל אופן שהוא לדעת אלוהים. תלמוד בבלי, מסכת חגיגה דף י"ב עמוד ב', אמר בי יהודה, שני רקיעין הן, שנאמר, הן לשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. ריש לקיש אמר, שבעה ואילו הן, וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. תודה. וילון, יש המשך, וילון אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית. הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, שנאמר, הנוטה כדוק שמיים והמתחם כאוהל לשאבת. אז אם כן, הבאת לי מקור שמדבר על כניסה ויציאה של הווילון. מה שכתוב נכנס שחרית, זה לא ששחרית נכנס, הווילון נכנס בשחרית והוא יוצא בערבית. אני הבנתי על מה נוסדה השאלה שלך, אבל היא בנויה על קריאה לא נכונה של המשפט במסכת חגיגה. לא, כי הוא אמר לפני כן, לפני הרבה שאלות היה, שמה המשמעות של שחר וערב שבאים ויוצאים. כן? אז אני אומר, המקור שהוא הביא כאן מסכת חגיגה לא מדבר על השחר שבא, אלא שהווילון נכנס שחרית. כן? משהו אחר. אגב, וילון זה מילה לטינית. כן, זה, בלטינית קוראים לזה וילום. וילום או וילון. ובארץ ישראל יש חלק, לפעמים האות אם שובשה לאות אין, ומזה נוצרה המילה וילון, שהיא מילה לועזית במקורה. כן, בבקשה.
הדטרמיניזם הוא לא שולל, המדע הזה הוא לא מתנגד לבחירה החופשית של האדם?
הדטרמיניזם, האם זה לא סותר את הבחירה החופשית? כן, ודאי. כלומר, אם הדטרמיניזם הוא מוחלט, אז הוא כולל גם את האדם, ואז אין בחירה חופשית.
אנחנו לא יכולים לקבל את ההסברה המדעית הזאת באדם.
אנחנו לא יכולים לקבל את הדטרמיניזם באופן מוחלט באדם. נכון, אתה צודק. הכל צפוי והרשות נתונה. זה כבר אתה מדבר על משהו אחר. על הידיעה והבחירה. זה מושגים אחרים. זה שאני בעל בחירה, מה זה אומר לגבי הידיעה האלוהית? זה משהו. בטוב העולם נידון, זה באמת לא מובן. אתה רואה במציאות, אתה שואל את עצמך אם בטוב העולם נידון. שואל לדבר על זה שזה סותר את ההמשך, והכל לפי רוב המעשה. לפני כן אמרת לי בטוב, עכשיו אתה אומר לי הכל לפי רוב המעשה. לא מובן. כן. טוב, נמשיך. אז אם כן דיברנו כאן על גם ההליכה, ומשמעויותיה השונות. פרק כ"ה. שכן. ידוע כי עניין פועל זה החניה. והוא, יש פה עוד שאלה. שלום הרב, בהזדמנות זו, שמדברים על נושא ההשגחה הפרטית, אני רוצה להזכיר שבערב הרב אמר שייתן שיעור בדעותיו של הרלב"ג. אנו עדיין מחכים. תודה. וואו. טוב, אתה צודק. צריך לתת שיעור על דעותיו של הרלב"ג. צודק. מה ההגדרה של השגחה כפי מה שהרב מתכוון? השגחה הכוונה שיש משמעות למעשים שלי, והרמב״ם מוסיף לזה בחלק השלישי עוד פרט ביחס ישיר אל דעת אלוהים. כיצד יכולה להיות השגחה אלוהית בתוך חוקיות דטרמיניסטית המוסרית? פשוט מאוד. השגחה אלוהית דווקא בתוך תפיסה דטרמיניסטית היא מאוד אפשרית. כי הרי מי קבע את החוקים הדטרמיניסטיים? ריבונו של עולם. והוא קבע אותם כבר מראשית הבריאה. יוצא שהכל צפוי לפניו כדי להשלים את רצונו, אם כן יש השגחה בתוך הדטרמיניזם. עד רבה. אתה אומר, הכל מסודר כבר מראש. פרק קפה, שחון או שחן, ידוע, כי עניין פה על זה החניה. והוא שוכן באלוני ממרה. על מי זה נאמר? אברהם. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא. על מי זה נאמר? על יעקב אבינו. וזהו הידוע והמפורסם. ועניין שכן הוא התמדת החונה במקום מסוים באותו המקום. כן, הרי כתוב ויחנו. כן, אבל יחנו זה לא בקביעות. אדם חונה, יכול להיות שעוד מעט יעזוב את המקום שבו הוא חונה. אבל אם הוא שוכן, הכוונה שיש לו קביעות במקום שבו הוא חנה. כי בהמשך חניית החי, במקום, בין שהיה כללי או פרטי, אומרים עליו שהוא שכן באותו המקום. אבל פי שהוא נע בו, בלי ספק. כן, הרי אדם שוכן, ודאי שהוא מסתובב באוהלו ומסביב לאוהלו, אבל הוא, יש לו קביעות שם. והוא שאל זה למה שאינו חי. ואף לכל דבר שהתמיד ודבק בדבר אחר, אומרים גם בו לשון שכינה. ואפילו לא היה אותו הדבר אשר דבק בו, דבק דבר זה בו מקום. וגם הדבר לא היה בעל חי. אמר, תשכון עליו עננה. על מי זה נאמר? על היום שבו נולד יוב. כן? יוב מקלל את יומו, והוא אומר, יובד יום יוולד בו. והלילה אמר הור הגבר, היום ההוא יהיה גלמוד, תשכון עליו עננה ועל יראה באף עפי שחר. אז מה שהוא עושה כאן זה פרסוניפיקציה, כלומר הוא נותן אישיות למשהו שאין בו אישיות, שזה היום שבו הוא נולד. בסדר? כאילו שהיום הוא אישיות. אלא אם כן אומר שהוא התכוון למזלו, לאיזה מין מלאך שגם לו הוא קורא יום, זה גם אפשרי. אבל כל פנים לא מדובר על גוף. ואין ספק, ומה הוא, מה שוכן עליו? עננה. כאילו שהעננה היא אישיות? לא, היא לא בעל חיים בכלל. העננה זה מים. ואין ספק כי אין העננה בעל חי, ולא היום גוף כלל, אלא הוא חלק של זמן. אם כן, אנחנו משתמשים במילה שכון בהרחבה גדולה, ובדרך השאלה זו הוא שאל לשם יתעלה. כלומר, להתמדת שכינתו או השגחתו באיזה מקום שהתמידה בו, או לכל דבר שהתמידה בו ההשגחה, שנאמר ונאמר וישכון כבוד השם ושכנתי בתוך בני ישראל ורצון שוכני סנה, וכן וכל מה שנאמר מן הפועל הזה מיוחס לשם הוא בעניין התמדת שכינתו, כלומר האור הנברא במקום או התמדת ההשגחה בדבר מסוים, כל מקום כפי עניינו. יש פירוש כזה, פירוש כזה. רצון שוכני סנה, שהשם שוכן בסנה. איך שוכן בסנה? שתי אפשרויות. או האור הנברא הנגלה אל משה בסנה. האם זה היה בתמידות? כן, זה לא היה בתמידות. זה קרה פעם אחת. אז למה הוא קורא לזה? אולי בגלל שזה היה גם הר סיני, ושאחר כך המשיך להתגלות שם. לכן שוכני סנה. אולי. וגם, אולי בגלל שזה גם משל לסבל של עם ישראל. או שוכני סנה, ההשגה שהייתה למשה שם. כן? או השגחה שבאה לו בעקבות אותה ההשגה. יכול להיות. אז מה אם הדטרמיניזם מסודר מראש? בכל זאת הוא עם מוסרי, והשגחה עליה אנו מדברים היא מוסרית על פי צדיק ורשע. כלומר הקדוש ברוך הוא קבע מראש חוקיות לא מוסרית. איך דרכה פועלת השגחה מוסרית? הרב עדיין לא ענה. נכון, אני התחמקתי, אבל חשבתי שהתחמקותי תעזור לך להבין שהשגחה זה לאו דווקא זהה להשגחה מוסרית. יש שני אופני השגחה. יש השגחה מוסרית, יש השגחה המוסרית. כשזה חל על האדם, כיוון שהאדם הוא יצירה מוסרית, אז ההשגחה מקבלת אופי של התאמה למצבו של האדם כצדיק ורשע, כלומר משיג אלוהים או לא משיג אלוהים. אבל לגבי כללות המציאות, לגבי כללות המציאות שאיננה בעלת בחירה חופשית, הרי החתולים אינם בעלי בחירה חופשית וגם לא הכוכבים, שמה אפשר לדבר על השגחה, למרות שזה לא במונחים של המוסריות שלנו. מה קרה? לא סוף העולם. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.